חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שר הדתות לשעבר רב יעקב אביטן תוקף ערב בחריפות רבה את הפגיעה של הממשלה במערך הכשרות ובהופי היהודי של המדינה.
אז מה שצריך לעשות זה לזכור את המשרד לשירותי דת כאשר הוא מודיע שהוא מפרק את סוגרת הרבנות הראשית לישראל כי אין צורך בה, לזכור את כל המועצות הדתיות אין צורך בהם, ייבחנו באיזה אוניברסיטה, ייתנו להם תעודה של איזה רבי כזה וימנו שם הרבנים ויגידו אתה יש לך תעודת ההוראה, תיתן את הקשרות פה ואתה תנתסי שם ואתה תגייר פה, ובזה חסל במאה שנה להקמת הרבנות הראשית.
חבר הכנסת לשעבר דוב חנין מחדש מותח ביקורת חריפה על גזרות התקציב של שר האוצר ליברמן.
נושאים מסוימים, אני לא מבין את המדיניות של הממשלה, אני הייתי רוצה לראות מדיניות יותר חברתית, אני הייתי רוצה לראות דאגה לאנשים העניים, האנשים המוחלשים. אתה יודע, חברה נבחנת תמיד ביחס, איך אומרים במקורות שלנו, לאלמנה וליתום, לגר, לאנשים המוחלשים בחברה שלנו.
ביקורת גם מבית מתוך הממשלה על גזירת המעונות של שר האוצר ליברמן. חברת הכנסת אמילי מאוטי מהעבודה מביעה חוסר סביעות רצון בולט מהחלטתו של ליברמן להעביר את גזירת המעונות.
אני חושבת שההחלטה של ליברמן היא החלטה משנה מציאות, היא בעייתית מאוד בתפיסת העולם שלי. אני חושבת שהיה ראוי שאו ימתין עם סל החוקים שהוא יודע שאנחנו מתכוונים להעביר בכל מקרה, או יעשה את זה באופן הדרגתי וייתן למשפחות להתארגן.
בצהל מרחיבים את התרגיל הצבאי הנערך כעת בצפון כחלק מחודש הגברת המוכנות המבצעית במתכונת פתע לצוות קרב חטיבתי בעוצבת המילואים אלון לבחינת הכשירות והמוכנות של כוחות המילואים בפיקוד הצפון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי במסגרת התרגילים צהל יגייס יותר מ-20 אלף חיילי מילואים. במשרד האוצר וברשות המיסים ממשיכים לפגוע בחרדים. רשות המיסים הודיע ערב כי היא מחריגה את הכלים החד פעמיים מפטור מיבוא אישי של עד 75 דולרים, מעתה בעת יבוא אישי של כלים חד פעמים בליקה של הרקם, ישולמו מלוא המיסים, החלים עליהם בסך 11 שקלים לכל קילוגרם. עדכונים מותחנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי כעת להתחזית.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
מחר בלי שינוי של ממש, בחמישי התחממות וביום שישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא אחד בחסלב במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666
5555. מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. אנחנו עוד שבוע ועדיין בעיצומה של הקלחת המוזרה שלתוכה הכניסו את המדינה, ודברים מוזרים מתרחשים פה. באמת אתה רואה שיושב בשמיים ישחק השם ילעג למו, אי אפשר לתכנן שום דבר, אי אפשר לדעת שום דבר, אין פרשנויות, אין מומחיות לשום דבר, הכל נעשה בצורה בלתי צפויה, בלתי הגיונית. למשל, אנשים רוצים לקחת מסורים ולהרוס פה כל דבר. ועד שלא תהיה פה איזושהי מהומה אזרחית, כדי לא להשתמש בעיתוי אחר, כנראה שהם לא ירגעו. איך אמרו פעם, מה ההבדל בין רב, בין הר לפוליטיקאי? הר, ככל שאתה מתקרב עליו יותר, אתה רואה כמה שיותר גבוה. פוליטיקאי, ככל שאתה מתקרב עליו יותר, או ככל שהוא נחשף יותר לציבור, אתה רואה כמה שיותר קטן. ראש ממשלת ישראל נפגש עם כל המי ומי במנהיגי העולם כמעט בקצב רצחני, ואני מניח שבאיזשהו מקום הוא חושב, אנחנו אותו דבר. ויכול להיות שהוא גם חושב, הנה, אני גדול כמוהם, והוא לא מבין שהם קטנים כמוהו. שבאמת אנחנו נמצאים בעידן של קטנות, כמו שבעולם אין היום צ'רצ'יל, ואין אלכסנדר מוקדון, ואין פרידריך הגדול, ואין מטרניך, כך גם אצלנו. אין ואין ואין. הזכרתי משום מה בסיום ספרו של חוזה המדינה, מה שנקרא, בימין זאב הרצל, תיאודור הרצל שנקרא בשמו היהודי, אני מתכוון לספר אלטנוילנד, שזה מעין סיפור מאוד מאוד בנאלי, מאוד ילדותי, אומנם מאוד, מאוד לא חוזה את מה שיהיה, מאוד לא קשור למה שקורה, אבל אחד הדברים שהוא כותב שם בסוף, גם כן בנאלי עד מאוד, זה איך ששני המועמדים לרשות או נשיאות המדינה החדשה הזאת שהולכת ונוצרת, לוחמים שהשני יבחר. כל אחד רוצה שהשני יבחר. כל אחד בענוותו הרבה לא חושב שהוא מספיק מתאים בשביל יבחר. כמה שזה משקף את מה שקורה אצלנו. אז זהו, אנחנו עומדים מן הצד ומסתכלים. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לומר פעם אחר פעם את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו בין יושבי קרנות. ואחד הקיצות הכי גדולות שהם קיבלו השבוע זה שבאמת הערבים מציעים לתרום מהכספים כספי השוחד שנתנו להם כדי שיצביעו עם הממשלה עבור החרדים שכל כך מאוסים בעיני חברי הממשלה, אותה ממשלה עצמה. פשוט החוש ההומור פה הוא ללא שום סייגים, ללא שום גבולות, כמה שכל אחד רוצה פה לעקוץ את השני בתוך הממשלה עצמה, בתוך הקואליציה עצמה. טוב, כמובן, אנחנו לא מפיהם אנו חיים, ושהם יעשו מה שעולה בדעתם, ובסך הכל יגלו לנו, מגלים לנו, והולכים ומגלים יותר ויותר, עם מי יש לנו עסק, כולל אותו סוג של חופשי כיפות, ושל כביכול אוהבי ארץ ישראל, עם ישראל, ותורת ישראל, שנמצאים שם בתוכו, ועושים הכל כדי להראות שהם פשוט לא בני אדם. זה הכל. ואלה הם אלה שאנחנו צריכים לסמוך עליהם כשיש מלחמה וכשיש איומים ביטחוניים. לפחות אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק וכמה אפשר לסמוך על האנשים האלה בכלל, באופן כללי ובאופן פרטי. וליבי ליבי על הנציגים החרדים שצריכים להתפלש בתוך המדמנה הזאת ולהיאבק על כל מיני דברים שלכאורה אמורים היו להיות מובנים אליהם במדינה שהיום אפשר לומר בפה מלא שהיא כביכול מדינה יהודית. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93. אני אומר עוד דבר אחד בהקשר מה שדיברנו, זה אתה. הרי כולם יודעים שהסיבה שבגללה רבקה עשתה מה שעשתה כדי שיעקב יקבל את הברכות ולא עשיו, זה לא בגלל שיצחק לא ידע שיעקב הוא הרבה יותר מעשיו. אבל עשיו הצליח ליצור רושם כאילו הוא ידאג ליהדות. הוא ידאג ליהדות, הוא לא יפגע בשום דבר, אדרבה, והוא יעשה את כל העבודה השחורה וייתן ליהדות. תן לו להוציא את ההרמונים מן האש. כי הוא היה צעיד בפיו. הוא המציא את השיטה, זה לא ראש ממשלתנו הנכבד המציא את השיטה. עשיו המציא את השיטה, לצוד בפה. כלומר, לומר בלי שיש שום כיסוי, והכל כדי לקבל ממנעמי השלטון. מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ואת הברכה הזאת בסופו של דבר קיבל יעקב. למה? יצחק חשב שהוא ידע שיעקב הוא יעקב, שהוא ישתם יושב אוהלים, אבל הוא חשב שעשיו הוא זבולון, הוא לא ידע שזה זבולון בלי ואבנון. הוא חשב שהוא יהיה זבולון, והוא יהיה אחראי על העניינים הגשמיים, הכל בקדושה בתארה ועל פי תורה, ויתה, ויהיו שותפים. אבל רבקה ידע, שברגע שנותנים לחתול לשמור על החלב, אז הוא בסך הכל נותן לחתולים ולא לילדים, כפי שכל כך הרבה פעם אמרו כל כך הרבה אנשים בימים האחרונים. ולכן היא דאגה לכך שיעקב יקבל גם את הברכה הגשמית וגם את הברכה הרוחנית. יש לנו פה מעשה אבות סימן בנים. מי שרוצה להיות אחראי על הברכה הרוחנית ולהשאיר לנו רק את הברכה, מי שרוצה להיות אחראי על הברכה הגשמית ולהשאיר לנו רק את הברכה הרוחנית, אז בסופו של דבר נשאר כריח מכאן ומכאן, ובסופו של דבר, ועלו מושים בהר ציון לשפוט. מספר הטלפון שלנו שוב, 03-593-93. ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
כן.
יברכך, השם ישמרך. רציתי לשאול, שאלה מאוד קצרה, מאוד עניינית. יש אנשים מאוד חכמים בארץ וכל העולם. יש גם עורכי דין, מאוד חכמים. אבל הם יודעים אם רוצים לקנות דירה ל-100 שנה או ל-200 שנה, הם יקנו ל-200 שנה. זה ברור. אבל מה עם העולם הזה, עולם הבא? איך לא מבינים שיש עולם הבא? נצח נצחים זה מיליארדים של שנים, מתעסקים של 70 שנה. כמו שרבי אליעזר יצא מהמערה והוא ראה שאנשים מתעסקים בעולם זה. הרי כל, אפילו אדם שיש לו טיפה שכל מבין דבר כזה. גם אדם מבין שכל אם מלך מבקש דבר משהו, והעבד מבקש משהו, מי שומע את המלך. איך אפשר לשמוע את היצר הרע, יש מלך מלכי מלכים כאן שלוחו. איך לא מבין דבר כזה, איך אנשים חכמים לא מבינים. יש אנשים חכמים שנזכרים אחרי כמה שנים לחזוב בתשובה, ולמה לא חושבים את זה לפניכם? מה אם לא מעוינים במשיח? מה חושבים שכל העולם חוזרים בתשובה, לומדים כל הזמן, עושים הכל לשם שמיים סתם, הולכים, איך לא מבינים דבר כזה? מה הסבר? נעמה לגיסוף, כן, שיש נעמה לגיסוף, לא מבינים.
שני דברים, כן. קודם כל, אתה מדבר גם מזווית ראייה של תלמיד חכם, וגם משתמש בביטויים של בית מדרש, אבל אפילו בלי זה, מי שהעלה את הרעיון שלך, לא מתוך עם ישראל בכלל, היה אחד מניחי היסוד של הפילוסופיה המודרנית, של תקופת הרנסנס, שקראו לו בלס פסקל. הוא אמר ככה, אפילו אם נניח שאתה לא יודע שיש אלוקים, אבל מכלל ספק זה לא יצא. אם יש ספק, אז בלי לבדוק בכלל, הרי אתה לא נייטרלי. או שאתה מתנהג כאילו יש אלוקים, או שאתה מתנהג כאילו אין, חלילה. אם אתה מתנהג כאילו יש ואין, הפסדת. אם אתה מתנהג כאילו אין ויש, גם הפסדת. בוא נראה מתי אתה מפסיד יותר. ולפי זה צריך להתנהג. הוא אומר, אם אתה מתנהג כאילו יש אלוקים, ובאמת, חלילה, אולי אין, מה הפסדת? שמתנת קצת את ההנאות בעולם הזה. אבל אם אתה מתנהג כאילו אין, מתברר שיש, הרי הפסדת נצח נצחים, אז ברור שכל בר דעת צריך להתנהג מתוך לקיחה בחשבון שיש, שלא לדבר עלינו שאנחנו יודעים בוודאות, ויכולים להוכיח את זה. ואני רוצה להגיד לך, לפני כ-40 שנה, כשהקדוש הוא זיכה אותי, ואני רואה בזה את אחת הזכויות הגדולות שאני לא יודע איך להודות עליה, להיות חלק מאותה מערכת של אנשים, מאותה קבוצה קטנת הכמות ורבת האיכות, של אנשים שיצרו את מערכת ההוכחה לאמיתות התורה ולמציאות האלוקים, שהיא הייתה בבסיס הסמינרים ההירואים שהיו אז, ושיצרו את הגל הגדול של חזרה בתשובה שהתחיל אז, אנחנו היינו כחולמים כשפתאום התברר איזה פצצת אטום יש לנו בידיים. היינו בטוחים שרק נצא לרחוב ונגיד, רבותיי, יש לנו אמת מוכחת, אנחנו יכולים להוכיח אותה. היינו בטוחים שכולם יבואו. התברר שכמו שאתה, כך גם אנחנו, זלזלנו באינטליגנציה של היצר הרע. ויצר הרע משלם במזומנים, וכמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני פיקחים, ויסלף דברי חכמים, וכמו שראינו בממשלה הזאת, ששוחד, וזה יכול להיות שוחד בכסף, זה יכול להיות שוחד במשרות, זה יכול להיות שוחד באודי, זה יכול להיות שוחד במפגשים עם מי שמוגדרים בטעות גדולי עולם, יעבר עיני פיקחים ויסלף דברי חכמים. וכך קורה לכל כך הרבה אנשים, שפשוט הם יכולים להיות חכמים בכל תחום, אבל כשזה מגיע לצלחת ארוחת הצהריים שלהם, הם לא מוכנים להסיק שום מסקנה, ולו גם תהיה כל כך הגיונית כמו אותה מסקנה שאתה הצעת להם להסיק.
טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה, נזכיר לנו שנפלאות, שרשום את לכם כוחו להחזיר את שמי תשובה, שהכל הכל לשם שמיים, שעשו מצוות בשפע, עם הגוף מהכסף, כולם מסביב יבוא הגולה בלי מרד אמן. תודה רבה לכם.
כל טוב. ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול את הרב, מה היחס לעין הרע בדור שלנו, איך מתייחסים לזה?
מישהו בא לרב שלום זלמן אוירבך, שמישהו שאיחר להתחתן, והוא שאל אותו אם זה עין הרע, אז שלום זלמן אוירבך אמר שהוא, מהמקום שהוא בא, הוא לא מבין בדברים האלה, אם הוא לא מבין בדברים האלה, אני בוודאי שלא.
אז זה התשובה שהציבור האשכנזי פשוט מתעלם מהמושג?
אני לא דיברתי על אשכנזים. אני דיברתי על רב שלום זלמן אוירבך, הוא לא כל הציבור האשכנזי. לא דיברתי על ציבור, דיברתי על יהודי גדול, אחד ששמעתי את דבריו, שזה נאמרו לאדם שאני מכיר אותו מקרוב, ואני מצטרף לאותה אי-הבנה בעניין הזה.
אקסלנט, תודה רב.
כל טוב. ערב טוב. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברה מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555. לאירוע העשור של בסדנו, אירוע של חדשנות והשקעות בבנייני האומה בירושלים. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שלישי 9 בנובמבר, ה' בחסלב. הרצאות, הופעה של שלמה כהן ויואלי דיקמן וארוחת שף מפנקת. להרשמה חובה חייגו 1-800-801-802, 1-800-801-802.
הנדסת בניין, אל תפספס את ההזדמנות. המכינה לתואר בהנדסה אזרחית מתחילה. מקומות אחרונים. הרשם עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה, ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג, כוכבית 8429, כוכבית 8429.
עמלת היוון, אג"ח, ריבית ממוצעת, התחייבות לרישום משכנתה, בלון, גרייס, לוח שפיצר, ריבית פריים? מסובך? משכנתה. לוקחים רק דרך יועץ משכנתאות מוסמך. מוגש כמידע לציבור על ידי התאחדות יועצי משכנתאות בישראל.
להיות חבר מכבי? זה לקבל החלטה בריאה.
במכבי תקבלו משקפי ראייה לילדים בחינם ו-50% הנחה על משקפיים ועדשות מגע לבוגרים. אז עשו גם אתם החלטה בריאה, כי
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
המעבר עד י' בכסלו.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. קורס ITT מחזור ג' בהגשתו של דוקטור אמיר קוליק, מתחילים. הירשמו עוד היום בטלפון 0733-300-200 וייכנסו למחזור ג' המתחיל השבוע 0733-300-200. זו ההזדמנות האחרונה להרשמה למחזור ג' 0733-300-200.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחי תמיד איתי.
ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב, רציתי לשאול בקשר לפרשה. כתוב, התרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י, שכשהייתה עוברת על פתחי עבודת כוכבים, עשיו מפרקס לצאת. ויעקב מפרקס לצאת, שהיא עברה ליד בתי מדרש. ואני שואל, איך זה שאם עשיו כבר הוא מהבטן, כזה רשע, שעשו אותו כזה, איך אפשר, איך הוא יוכל להתמודד עם העניין הזה כשהוא נוצר כזה רשע שכבר בבטן הוא מחפש עבודה זרה? בעצם לוקחים ממנו את כוח הבחירה כזאת.
ממש לא. צריך להבין שכל אחד יש נטיות. וכל אחד מתחיל מנקודה מסוימת, ושם נמצאת נקודת הבחירה שלו שנעה כל רגע ורגע. ובדיוק אותו דבר כמו שאלעזר בן דורדיה, שהיה אלוף העולם בחטא בתקופתו, כפי שמספרת הגמרא מסכת עבודה זרה דף י"ז, חזר בתשובה עד שהוא נהיה רבי אלעזר בן דורדיה והוכרז שהוא מזומן לחיי העולם הבא, כך את אותה נטייה אפשר להפוך לצד שני. כמו שאומרת הגמרא, שאדם שנולד במזל מאדים, הכוונה עם תכונה של דם, של שופך דמים, אז זה בבחירתו לאן לכוון את התכונה הזאת. אם הוא רשע, הוא יהיה רוצח. אם הוא בינוני, הוא יהיה שוחט. אם הוא יהיה צדיק, הוא יהיה מוהל. ואם הוא יהיה צדיק, גם הוא יהיה כמו דוד המלך, שנאמר עליו אדמוני, כמו שנאמר על עשיו. רק עשיו היה אדמוני, ונהיה שופך דמים, רוצח. ויעקב נהיה, ודוד המלך היה אדמוני, ונהיה שופך דמים, כשהרג בו אויבי ישראל ואויבי השם. כך שבחירה לא נתלה פה, אבל יש פה כיוון. ואני אגיד יותר מזה. כשמלמדים אותנו, מראים לנו, ואולי גם לעשיו הראו את העניין הזה, זה למעשה החזרת הבחירה לאיזונה. הנה הגמרא אומרת, הטוב שברופאים לגיהנום. וכולם שואלים את הרופאים הטובים אנחנו רוצים אצלנו, למה לגיהנום? מה פתאום בגלל שהוא רופא טוב הוא יהיה בגיהנום? ומה עם הבחירה שלו? אומר המהר"ל בדיוק להפך. הרי מהו הדבר שגורם לאדם, מהו השקפת העולם, מהי הפילוסופיה שמובילה את האדם אל הגיהנום? פילוסופיה חומרנית. אם אדם כופר במציאות רוחנית וחושב שהכל חומר, אז הוא בדרך אל הגיהנום. כי בעין אלוקים הכל מותר. כל אחד מאיתנו עוסק בחומר, אבל הוא יכול לנטרל את ההשפעה של העיסוק הזה על מחשבתו. למשל, החקלאי עוסק בתפוחי אדמה כל היום. הוא בא הביתה, מסתכל בריא, הוא אומר, אני לא תפוח אדמה. בני אדם אחרים אינם תפוחי אדמה. המכונאי עוסק במכונות, עוסק במחרשות, עוסק במכוניות. הוא בא הביתה, אומר, אני לא מכונה. אבל הרופא עוסק כל ימיו באדם, אבל בחלק הגופני שלו. ואם הוא רופא טוב, אז הוא שקוע עמוק עמוק בהבנת העניינים החומריים של האדם, בגופו החומרי. אבל הוא לא יכול לבוא ביתה ולהגיד, אני לא אדם. הרבה יותר קשה לו לנטרל את ההשפעה של העיסוק החומרי שלו, ולכן אומרים לו, הטוב שברופאים, ככל שתהיה רופא יותר טוב, אתה עלול להידרדר, ויותר בסכנה מכל אחד אחר להגיע לגנום, וזה תמרור הזהרה להאזן לו את הבחירה. הוא עדין למשל כתוב שעל הר עיבל עמדו שישה שבטים, כשהכהנים העומדים בתווך מפנים את פניהם כלפי הר עיבל ממקללים, ועל הר גריזים עמדו שישה שבטים, והכהנים מפנים את פניהם כלפי הר גריזים ומברכים. ובאמת, כל השבטים שעמדו על הר גריזים נשאר מהם במלכות יהודה הדרומית והפורחת, כמו הר גריזים שהוא הר הדרומי והוא פורח. ואילו כל השבטים שעמדו על הר עיבל, שזה ראובן, זבולון, דן, נפתלי, גד ואשר, ראובן, זבולון, דן, נפתלי, גד ואשר, שישה שבטים, שעמדו על הר עיבל, לא נשאר מהם. הם גלו עם 10 השבטים, לא ידוע שנשאר מהם. לעומת זאת, בששת השבטים שעמדו על הר גריזים, ידוע שנשאר, שזה שמעון, שנחלתו מובלד בנחלת יהודה, לוי, שכמובן נשארו, יהודה, שכמובן נשאר מלכות יהודה, יששכר, שכתוב בספר עזרא, ומבני יששכר יורדי בינה לעיתים, שהגיעו לבית שני, כלומר הם היו במלכות יהודה, ושבטי יוסף ובנימין. בנימין היה עם יהודה, אבל שבטי יוסף נאמר בדברי הימים, שמנשה ואפרים, בתקופת עשה, רבים מהם עברו למלכות יהודה. שאלת השאלה, אז מה, נחרץ גורלם של אלה שעמדו על הר עיבל? לא, בדיוק להפך. ניתן להם את האמרו עזרה, אתם צריכים להיזהר יותר. ועודים גם עשיו. יש פה תכונה, יש לו משיכה לעבודה זרה. בסדר, תהפוך את זה. הרי מה זה משיכה לעבודה זרה? משיכה לרוחניות של טומאה. את אותה רוחניות אפשר להפוך לרוחניות של קדושה. זה לא שנחרץ גורלו, אלא נקבעו תכונותיו, ותכונות באמת נקבעות.
טוב, שר כוח.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, ברוך.
כן, רציתי לשאול, בדיוק על המשך של הגמרא, שהרב הביא, שטוב שברופאים לגיהנום, אז בהמשך של הגמרא כתוב, כשר שבטבחים, שותפו של עמלק. השם השאלה קצת יותר מורכבת, כי בסך הכל השחיטה היא מצווה, ומברכים עליה. אז מה ההסבר של הגמרא?
הים של שלמה מטפל בשאלה הזאת, לא בדיוק הוא שאל אותה, אבל הוא מטפל בה. הים של שלמה אומר, המרשל, רבי שלמה לוריה, כששוחט צריך להיות מכניס אורחים יותר מהמקובל, יותר מהממוצע, ולמה? בגלל שהוא עוסק בשפיכות דמים. וכשאדם עוסק בשפיכות דמים, העיסוק הזה יוצר אצלו, עלול ליצור אצלו נטייה לשפיכות דמים. ולכן צריך לאזן את זה עם חסד. זה מה שכתוב בעיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך. נכון שכשמבצעים, אם מבצעים, לפי הדעה בגמרא שהיה ואפשר שיהיה את הגזר הדין של עיר הנידחת, אז עושים את רצון השם ולשם שמיים והכל, אבל בפועל עושים פעולה של שפיכות דמים. וזה משפיע. אני אגיד עוד דבר. הגמרא מספרת על אותו תלמיד חכם שמגיע לביתו פעם בשנה במעלי יום הכיפורים, בערב יום הכיפורים. ואשתו הייתה מחכה לו מערב יום הכיפורים לערב יום הכיפורים. שנה אחת הוא התעכב קצת בישיבה לפני שהוא יצא לכיוון ביתו, והוא התאחר, ואשתו מחכה, והוא לא הגיע, וזלגו עיני הדמעות. באותה שעה, יפחית דר גמיתותי, נשברה מדרגה מתחתיו, והוא נפל ומת. שואל רב חיים שמולביץ, ריבונו של עולם, הרי למה היא בכתה? כי היא רצתה אותו, כי הצטערה שהוא לא מגיע. אז מה, הרגו אותו, הענישו אותה? אומר רב חיים שמולביץ, את החשבונות האלה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות ולאזן אותם, אבל דע דבר אחד ברור. פגיעה, כמו אומרת, תיזהרו בהונאת נשותיכם שדיימתן מצויה, זה אש. ואש שורפת. אחר כך צריך לעשות את החשבונות האחרים. אותו דבר גם פה. כשאתה, הטוב שבטבחים, זה מן הסתם מזמינים אותו הרבה. אם הוא שוחט טוב, במה מתבטא שוחט טוב? שוחט טוב מתבטא בזה שהוא בודק סכין כמו שצריך. ועד כמה שזה נוגע לשחיטה, אין אצלו טריפויות, לא דרוסה, ולא סכין עוגרת, ולא כל מה שיכול להיות בשחיטה. ומילא באים אליו הרבה. אם באים אליו הרבה, אז הוא עוסק הרבה בשפיכות דמים. נכון, בקדושה, לשם סעודות שבת וסעודות מצווה, והכל, אבל בכל אופן, צריך להזין את זה. ושוב, כמו שאמרנו קודם, כמו שהיה משה שלמה אומר, זה נאמר כדי שהוא ידע שהוא צריך להזין את זה. ובהונגריה... אבא שלי תמיד אומר לי שבהונגריה היו מקפידים על שופט, שוחט שיהיה ירא שמיים עוד יותר מאשר על הרב. כן, בבקשה.
כן, אני רק שואל, שותפו של המלאק, המלאק הוא עצם הרע.
זה שותפו של המלאק בנקודה... תשמע, יש שותפים באחוזים קטנים, או בבחינות מסוימות. אדם יכול להיות, ייקח לך איזה בעל מפעלים גדול, אני יודע מה, איזה אחד שיש לו הרבה עסקים. יש לו שותף בעסק הזה, ויש לו שותף בעסק הזה. שותפו של המלאק בנקודה הזאת של שפיכות דמים, לא בנקודה הזאת של עצם הרע. מה יבוא יגיד על יהודי שהוא המלאק? לא אמור על יהודי שהוא המלאק, שותפו של המלאק, בנקודה הזאת של שפיכות דמים.
הבנתי. טוב, תודה רבה רב, כל טוב.
ברוכים תהיו.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה רב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול לגבי מה שכתוב בחידה, שזמן מתן תורה היה בשנת בית אלפים הלטרה, פס ממחית. איך יודעים את זה? כאילו, לפי איך מחשבנים את זה?
אני לא יודע מה שכתוב בחידה, אבל אני יודע איך מחשבנים, אתה יודע, מתן תורה, זה נורא, מאוד פשוט. האדם הראשון היה בן 130 שנה כשהוליד את שט. וידוע לנו בין כמה היה שט כשהוליד את אנוש, ובין כמה היה אנוש כשהוליד את בנו, וכן עלה 10 דורות מאדם ועד נוח. ו10 דורות, אנחנו יודעים מתי היה מבול לפי זה. ו10 דורות מנוח ועד אברהם, ואנחנו יודעים שמשנת 1948 נולד אברהם אבינו. בשנת 2048 נולד יצחק, בן 100 שנה, זה פשוט ראש מקרא. בשנת 2108 נולד יעקב, כי יצחק בן 60 שנה בלידת אותם. בשנת עוד 84 שנים תוסיף, נולד ראובן ושמעון ולוי ויהודה וכן הלאה. בשנת 2448 יצאו ממצרים. 400 שנה אחרי 2048 שנולד יצחק. בשנת 2448 בחודש סיוון ניתנה תורה. עכשיו תעשה את החשבון כמה זה מאז ועד היום שאנחנו בשנת 5782.
זה מה שכתוב בפידה. יש אפשרות עוד שאלה קטנה?
כן, כן, בבקשה.
דבר שמאוד חצי לי כאן, חשבתי על הנושא הזה, אבל... פתאום התריד אותי, למה באמת בציבור החרדי לא לומדים ליבה? זאת אומרת, למה לומדים את הילדים להשקיע גם במקצועות חוק?
בגלל שמשרד החינוך אומר ללמוד. למזלנו, משרד החינוך לא אומר ללמוד גמרא, כי אולי היינו צריכים להפסיק. קודם כל, שיפסיקו להגיד לנו מה ללמד. אחד האבסורדים הכי גדולים שיש, אחד ממערכות הטמטום שירדו לעולם, שאלה שאחראים על מערכת החינוך הקלוקלת ביותר בעולם, באים להגיד, להטיף מוסר למערכת החינוך המוצלחת ביותר בעולם. אז קודם כל צריך להבין דבר אחד. אתה שואל למה לא לומדים ליבה? אני לא יודע מה זה ליבה. למה עשו ממנה נקבה? למה לא לב? מה זה ליבה? אני לא יודע מאיפה הוציאו את המילה הזאת. אתה שואל למה לא לומדים מספיק מתמטיקה, ולמה לא לומדים היסטוריה. התשובה היא נורא פשוטה. כי אנחנו לא מלמדים דברים בבתי ספר לפי הבנתם של מומחים. כי בתי ספר שלנו זה לא בתי ספר, זה בתי חינוך. וחינוך מלמדים לפי המסורת. פעם אחת בכל ההיסטוריה של ישיבת תפארת ירושלים, סיפר לי הגאון רב ראובן פיינשטיין, כינס רב משה פיינשטיין את כל הצוות החינוכי, וזה היה כשרבנים הציעו שמה לשנות את סדרי הלימוד, ולמה ללמוד מסכתות כמו בבא מציעא, בבא בתרא, נשים נזיקין, בוא נלמד מסכתות הלכה למעשה. והוא מאוד מאוד התרעם, הוא אמר, אנחנו מלמדים לפי מסורת אבותינו, וככה מתחנכים. עכשיו בוא נפדוק את זה במבחן התוצאה. אתה יודע מתי עבר משרד הפנים את הקפיצה הגדולה ביותר שלו מבחינה טכנולוגית, מה שנקרא מהפכת התקשוב? כששר הפנים היה אדם שלא למד ליבה ואין לו תעודת בגרות, והוא לא, מעולם לא למד לימודי חול. עכשיו, אם אתה רוצה לענות להם מבחינת דמה שתשיב לטיפשים שחושבים שמערכות החינוך זה דבר שכל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש יכול להגיד מה לעשות איתם, אז תגיד להם ככה. בישיבות לומדים, רוכשים יכולת למידה. כל אחד ברגע שיצטרך, ילמד. אבל היכולת
כאן להשלים הרבה.
מה?
להשלים אבל הרבה...
שום בעיה להשלים. שום בעיה, לא להשלים הרבה, לא צריך להשלים הרבה בכלל. משום שרוב הדברים שלומדים אינם נחוצים במערכות הלימוד הכלליות. איך אמר לי פעם איש מחשבים? הוא אומר, הידע משתנה כל כך. אתה יודע שכשהתחילו המחשבים, אתה יודע מה אנחנו היינו צריכים לדעת במחשבים כדי להפעיל תוכנת מעבד תמלילים? היו קורסים של חודשים על תוכנת איינשטיין או על תוכנת קיוטקס, שזאת התוכנה שאני כתבתי בה. חודשים. מה אנחנו צריכים לדעת בתוכנות דוס? כל זה לא רלוונטי. היום הכל לא נחוץ. וחוץ מזה, יש כל כך הרבה אחרים שעושים את זה. הם לא לומדים תורה. שיעשו, שיתרמו משהו לעולם. לגזול את כבשת הרש? עד רבה, מה שאם, אם היינו זוכים, ואנשים שמנהלים את המדינה, היה להם IQ, כמו של החתולים של גברת פרידמן, חברת הכנסת, אז הם היו נותנים לכל אברך מזכורת כמו של ראש ממשלה. וכל הפרופסורים באוניברסיטה היו מקצצים להם חצי כדי לתת לאברכים. כי הם היו מבינים שזה הדבר הנחוץ ביותר בעולם. אתה מבין מה שאתה שואל? חיים מוולוז'ין אומר, תלמידו של הגאון מווילנה, שזוהי אמת בלתי שום ספק כלל, שהעולם כולו היה פנוי לרגע אחד מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כי הרי פעין היו כל העולמות, הופכים לאפס ותאוחס ושלום, וכן ריבוי אורם של העולמות אומיותו, הכל לפי ריבוי עסקנו באומיותו חס ושלום. כלומר, לא רק לימוד תורה, כן או לא, מחזיק את העולם, אלא רמת הלימוד היא זו שמחזיקה את השפע בעולם. אז מה באים ואומרים? תלמדו קצת פחות, לא צריך כל כך הרבה ללמוד, ותעסקו במה? בארכיאולוגיה של... של, 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 של אדם לומד ארכיאולוגיה, כותב עבודת דוקטורט על איזה קד שלפני 3,000 שנה לא היה לו שימוש, והמשפחה הסינית זרקה אותו, והוא מקבל דוקטורט, מקבל פרס ישראל על מחקר חיים, עובד 7 שעות בשבוע ומקבל מזכורת שהוא יכול בהחלט להמשיך להשתמש בכלים חד פעמיים, וזה הכל בסדר. אבל מי שלומד דברים, ומה שאתה אומר, אומרים גם אנשים דתיים שמרמים כל יום כשהם אומרים כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. למה האנשים הדתיים האלה בכלל אומרים את זה? זה שהם משקרים את כל המדינה, כמו שראש הממשלה שלהם לימד, זה בסדר. אבל למה הם משקרים את הקדוש ברוך הוא? הרי הוא ודאי יודע שהם משקרים. מה זה כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה שהם עובדים? כן, אבל צריך לימודי ליבה. שלא יבלבלו את המוח. ואתה יודע מה? שילכו לעזאזל.
לא יישר כוח.
תודה רבה. ערב טוב.
כן, ערב טוב רב.
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול בעניין אמונה וביטחון, השתדלות. בוודאי ובוודאי שאברך, כל אדם שאין לו הרבה אמצעים, הוא לא יכול לקנות כל מה שמתחשק לו ולומר, אני בוטח בהשם שעזר לי את הכסף והכל יהיה טוב, ואלא צריך שדברים יהיו בשוק לדעת. לקנות מה שצריך לקיום שלו ולא לגרח המותרות. השאלה שלי היא בעצם, מה הגדר של מותרות? האם נגיד להברך להחזיק רכב זה נקרא מותרות, או הוא רוצה נגיד להסתפר בספר שהוא מעט יותר יקר משאר הספרים, אבל הוא מוצא בין יותר העבודה שלו. איפה בעצם קו הגבול?
השאלה הזאת זה אולי השאלה הקשה ביותר לענות עליה. לא בגלל שהשאלה היא קשה, אלא בגלל שאין עליה תשובה כללית. האיזון בין ביטחון והשתדלות משתנה מאדם לאדם, והמושג מותרות משתנה מאדם לאדם. וכשאתה מצרף את שני הדברים האלה ביחד, אתה מבין שבלתי אפשרי לתת איזושהי תשובה, בלי שיהיה אדם גדול מאוד שמכיר היטב את זה שבא לשאול אותו על עצמו. ואני ארחיב בעוד דקה אחת. הרי לפעמים בני אדם או נמנעים מלעשות השתדלות, ואומרים ביטחון, ביטחון, וזה בסך הכל כיסוי לעצלנות, כי זה לא בדרגה שלהם בכלל. הם עצלנים. ואז באמת הקדוש הוא ינסה אותם, ולא ייתן להם את מה שהם בטוחים כביכול, והם יפלו באמונתם, ויפסידו את שני העולמות. מצד שני, יש אנשים שאומרים השתדלות, 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 והם באמת מאמינים, או שמנסים ליצור רושם כאילו הם מאמינים, שמה שהם עושים זה רק בגלל הציווי של ההשתדלות, אבל באמת זה בגלל זה, אצלם זה חוסר ביטחון. ולכן האיזון בין ביטחון והשתדלות הוא בכפוף לדרגתו של כל אדם ואדם. והרב דסלר מונה 5 דרגות, אפשר לראות את זה במאמר, כמדומני בחלק א' או בחלק ג', שמכתב מליהו, המאמר נקרא, יש לו שם סדרת מאמרים על ביטחון והשתדלות, בפרק ביטחון והשתדלות יש מאמר שנקרא 5 דרגות בדרך ארץ, וצריך לראות את זה, זה דרגות שונות. הוא עדין ביחס למותרות. הרי בהלכות צדקה נפסק. שיש אדם שבשבילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, מה שהיו עושים אז לעשירים גדולים, זה לא מותרות, זה צורך של חיים, ולכן לוקחים מקופת הצדקה ונותנים לו את זה. יש גם דברים כאלה. עכשיו, מה מותרות אצל כל אדם? זה שוב משתנה מאדם לאדם. הנה למשל, כשאדם נהיה כהן גדול, אז כתוב שאם אין לו, צריך לעשות אותו עשיר. זה עוד עניין, כי בשבילו זה כבוד הציבור, זה כבוד עם ישראל שהוא התנהג בעשירות. ולכן זה כל כך מורכב, ויש בזה כל כך הרבה פרמטרים. רק אם בכל אופן נרד לעולם המעשי שלנו, אז כשאתה מדבר על מותרות ולא מותרות, צריך לדעת דבר אחד. בדיוק כמו שהעבירה הכי חמורה בעולם, והכי חמורה בתורה זה להיות טיפש. שהרי נאמר, אין אדם עובר עבירה עליהם כי נכנסה ברוח שטות. כך בסך הכל, קודם כל התורה רוצה שאדם יהיה נורמלי. ולהיות נורמלי זה נקרא, אל תשכב לי על הרצפה ותגיד שלקנות מיטה זה מותרות. למרות שאולי לפני 200 שנה, אנשים כן שכבו על הרצפה ולא ראו אחרת. כתב איזה יהודי אחד מאוד חביב, שכותב כל מיני ספרים בפילוסופיה וכן הלאה. הוא הגיע מווילנה. הוא מספר שבשנות ה-70 הם היו חיים בווילנה, בבניין עם 18 דיירים, ולא היה אמבטיה בדירות. והפעם בחודש היה להם זכות ללכת לבית מרחץ להתרחץ, והיה צריך מהבוקר לעמוד ולתפוס תור ביום שיש לך זכות. ושירותים, היה להם בודקה של שירותים בחצר שסיפק את כל ה-18 משפחות. הוא אומר, אתם חושבים שאנחנו הרגשנו שחסר לנו משהו? לא, למה? כי לכולם היה ככה. מתברר שמה שגורם שיהיה לאדם חסר משהו, זה לא שלא אין, אלא של השני יש. אבל אם באמת זה כבר נהיה מקובל, וזה נהיה המוסכמה, וזה נהיה זה, אז זה הפסיק להיות מותרות. כך שזה משתנה מזמן לזמן, מאדם לאדם. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. רוטשילד, שנסע במרכבה הדורה, מאוד יפה, עם 6 סוסים אבירים, מאוד חזקים ובריאים, שהכילו אותם טוב, השקו אותם טוב, כמה זמן היה לוקח לו להגיע מעיר לעיר במרחק של 20 קילומטר, כלומר, היום שאדם נוסע באוטובוס הכי פשוט, באיזה רכב היה יותר נוח לנסוע? במרכבה ההדורה שלו, או באוטובוס הכי פשוט? אז מה? שם זה היה שיא הפאר, ופה זה שיא הפשטות. לכן מאוד קשה להגדיר מה, לבוא לאדם להגיד לו, תצמצם, תצמצם, כי זה מותרות. לא יודע. משתנה מדור לדור, מאדם לאדם, מחברה לחברה.
הבנתי. אפשר עוד משהו קטן?
כן, בבקשה.
אני מקווה שמשהו קטן. באותו נושא של למנוע ביטחון, האם זה נכון לבקש הנחה בחנות, ומדבר על חנות שיש אפשרות לגבי בהנחה? או שזה מעיד לחוץ לביטחון?
זה עניין של אופי, אני לא יודע למה לא. למה לא לבקש הנחה אם זה דרך המסחר? למה זה חוסר ביטחון? זה דרך המסחר, אז למה לא? הרי באותם מקומות שאפשר לבקש הנחה, הרי מצפים שתבקש הנחה. תמיד סיפרו בזמנו בשנת 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, כשאני הייתי ילד. ואז הסתובב הסיפור הזה, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי, אבל זה לא משנה. שהיו הולכים לעיר העתיקה, לשוק של שער יפו. היו קונים מציאס בגרושים. נכנס איזה אדם אחד לחנות, לא שם איזה זוג נעליים, הוא רצה לקנות אותו, אומר לו, שואל את המוכר, כמה זה עולה? אומר לו, מוכר, 100 לירות. אומר לו, רק 5. אומר לו, 100 לירות. אומר לו, לא, רק 5. אומר לו, מוכר, אתה יודע מה? 90. אומר לו, רק 5. אומר לו המוכר, אתה יודע מה? 80. אומר לו, אתה יודע מה? 6. אומר לו המוכר, לא, 50. אף פרוטה אלא יותר. בקיצור, בסוף, הוא מכר לו את זה ב-10 לירות. הוא יצא שמח וטוב לב, המוכר צועק לו, תסלח לי, תדע לך, אם היית מתעקש, הייתי נותן לך את זה גם ב-5, והרס לו את כל התענוג. כלומר, יותר מה שצריכים הנחה זה הספורט. אבל הוא מעלה את המחיר מלכתחילה, כי הוא יודע שאתה תבקש הנחה. אז מה, מה זה קשור לביטחון והשתדלות?
הבנתי.
יש לך כוח, תודה רבה. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי השאלה הקודמת שהייתה לגבי החינוך החרדי.
כן.
רציתי לשאול לגבי מה שנקרא מבחן התוצאה. אנחנו רואים שהרבה בחורים לא מתאימים למסגרות, והאלטרנטיבה שיש להם היא להיות ברחוב.
עשית חשבון סטטיסטי? אתה יודע כמה אחוזים לא מתאימים? אתה יודע, אתה עושה, יש לך איזה חשבון סטטיסטי עם האחוזים האלה, לעומת אחוזים שלא מתאימים לבתי, באופן יחסי לבתי הספר התיכונים? האם האחוזים האלה הם יותר?
אני, כבוד הרב, לא מעניינים אותי בתי הספר התיכונים, מעניינים אותי...
אני עניתי לך, אבל, אני עניתי לך. זה תמיד היה וזה תמיד יהיה. זה לא בגלל שלא לומדים ליבה. זה תמיד היה...
אני לא מדבר על ליבה. אני מדבר על לתת לחברה אלה אלטרנטיבה.
הבנתי. הבנתי, זה לא... השאלה הזאת...
יש רבנים, יש רבנים שהסכימו את זה, אבל בשתיקה.
הבנתי, תסלח לי רק רגע.
למה צריך להיות בשתיקה ולא בחתחילה?
תסלח לי רק רגע. אני, אתה שאלת את השאלה הזאת כהמשך לשאלה הקודמת, ועל זה אני עונה. קודם כל, להסיר לזות שפתיים וטיוח של דברים. אנשים אומרים, לפני שאני אענה, זה ברור שצריך לדאוג לכל אחד ואחד, אבל כשמדברים על חינוך הכלל, אז צריך לדעת שיש הנחיות לפרט ויש הנחיות לכלל. וצריך תמיד לשמור על האיזון ביניהם, וזה עבודה של גדולי הדור. עכשיו, האנשים לפעמים אומרים, מעולם לא הייתה נשירה כמו שיש בימינו. ואני אומר להם שמעולם לא הייתה בורות בהיסטוריה כמו שיש בימינו. וצריך לדעת שאם כבר רוצים סופרלטיבים, אז זה הרבה פחות מה שהיה במשך כל המאה והחמישים השנים האחרונות.
הרי כשאנחנו... גם בעולם לא היה תורה כמו בימינו, נכון הרב?
מה זה קשור? גם בעולם לא היה עגבניות כמו בימינו. למה זה קשור למה שאני אומר עכשיו? אני לא באתי להשמיץ
אני מתכוון לחזק את דברי הרב, שיש גם הרבה תורה ברוך השם.
נכון.
הנשירה היא יחסית.
הבנת, או בדיוק. כשהחתם סופר עזב את פרנקפורט, הוא השאיר אחריו אלפי בלבטים שידעו את כל השס. כשהפשים של נפוליאר שהגיע לפרנקפורט עצמה, לאותה פרנקפורט, 50 שנה בלבד אחרי כן, הוא לא מצא יותר מ-11 בלבטים בהתחלה, שהבינו שצריך לפרוש מהקהילה שנוהלה על ידי הרפורמים. בתוך זמן קצר, אחוז נישואי התערובת בגרמניה ובצרפת, הגיע ל-85%. אז על מה מדברים? על מה מדברים? אלא מה? אתה בא ואומר, צריך למצוא אלטרנטיבות. נכון, צריך למצוא אלטרנטיבות. השאלה, איך עושים את זה? וצריך לדעת דבר אחד, ביהדות שום דבר לא פועל בצורה רבולוציונית, רק בצורה אבולוציונית. מה הכוונה? מישהו בא פעם לרב שח ואמר לו, למה הרב מתנגד כל כך לכל מיני חידושים? הרי לחד עודי, זה חדש. שלום על קבצה מתלמידי הרי הקדוש לפני כ-400 שנה, וזה חדש, איך זה התחיל? תשמע את התשובה שרב שח ענה לו. רב שח ענה לו, רבי שלמה על קבצה לא יצא עם הודעות ברחובות ועם רמקולים, להכריז, בוא ונעשה חידוש, נתחיל לשיר לך דודי שאני חיברתי, שזה שיר מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד עמוק, עם כל סודות הקבלה שקשורים לשבת. זה התחיל, אין שום סיבה לא לשיר, שיר זה או שיר אחר בקבלת שבת. אז התחילו לשיר הזה. שרו את זה גורי הארי, שבת ועוד שבת, שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואז אחד מהם עבר דירה, והביא את המנהג הזה, ולאט לאט זה התפשט. כך מנהגים מתפשטים. וכך אומר הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה, שכשגזרה או תקנה או מנהג מתפשטים, עד המקום שמתפשטים ומחזיקים, אבל זה ככה עובד. וברגע שמנסים כל מיני גורמים חיצוניים, כמו אצלנו היום, שהכל צריך להיות ממשלתי, מישהו בא שאל אותי, איך אתה לוחם כנגד התופעה? אמרתי לו, לא כנגד כל תופעה צריך להילחם. איך אתה לוחם כנגד הרעב? אתה לא לוחם, אתה אוכל, כן? לא כל דבר זה הולך עם מלחמה. ובנושא של חינוך הדור, זה נושא מדי רציני, מכדי שאפשר יהיה לפעול כדי לטפל בכל מיני מקרים שצריכים טיפול בכל צלצלי שמה, בכל צלצלי תרועה, מבחוץ כלפי פנימה. זה דברים, אם הם צריכים להתרחש, הם מתרחשים בברכתם של גדולי הדור, בדרך שלהם ובסגנון שלהם. אני אתן לך דוגמה למשל.
אם אפשר, סלח לי הרב.
לא, אני לא סולח. אני רוצה לתת את הדוגמה, כי אנחנו לא מדברים לבד, יש הרבה אנשים שמאזינים. אני אתן לך את הדוגמה. לפני הרבה מאוד שנים, אבי היה בוועד ההורים של החינוך העצמאי בנתניה. בית ספר לבנות היה בית ספר מאוד מאוד חלש, כי היו מעט מאוד בנות היו מעט מאוד בתים חרדים. ואבי נכנס ואמר, בוא נעשה פה תעודת בגרות, ואז הרבה משפחות שנמצאים על הגדר יבואו. היה יהודי אחד שמאוד התנגד. ואבי הציע לו, בוא נלך לרב, לאחד מגדולי הדור. הלכו לרב שח. הרב שח שמע את הצדדים, הוא אמר לו ככה, תדע לך, נתניה זה לא בני ברק. בנתניה אנחנו נעשה תיכון עם בגרות. אתה לא רוצה, אל תעזור להם ברישום, אבל אל תפריע להם. וכך נולד התיכון בנתניה, וגם בפתח תקווה יש בגרות, וגם בזה. הדברים, גדולי תורה נותנים את דעתם, ואם הם לא עושים את השינוי שממליצים עליהם, אז כנראה שהשינוי הזה או לא נחוץ, או שהנזק שלו יהיה יותר גדול מהתועלת. עכשיו.
איך כל זה עוזר להרבה הרבה בחורים שאני מכיר גם אישית? אני לימדתי בתלמודי תורה 15 שנה. איך זה עוזר להם כשהם כרגע נפלטו מהמערכת ואין להם שום בסיס? הם יכולים להיות רק נותני שירות.
תסלח לי.
כמו שהרב אמר קודם, יש להם הרבה מה להשאיר.
תסלח לי, אנחנו בסוף התוכנית ואנחנו לא יכולים להאריך. אבל השאלה הזאת היא לא רלוונטית. כי בגלל שצריך למצוא כל דרך בעולם לעזור להם. אבל הדרך הכי גרועה לעזור להם, ובמחיר זה להרוס את הכל, זה לעשות
פעולות פרטיות. אף אחד לא ביקש להרוס את הכל, ביקשו לשלם.
אנחנו לא מנהלים שיחה, אנחנו מנהלים תוכנית, ויש המון מאזינים, ואם אני לא אגיד ברור, אז אני מחלל שם שמיים, אז תתן לי לגמור את המשפט. בוודאי שצריך למצוא, אבל השאלה הזאת לא יכולה להישאל במסגרת של שאלה שנשאלת על השיטה. ובמסגרת הזאת נשאלה השאלה. ולכן התשובה שלי פה תהיה אך ורק להסביר את השיטה. ולהסביר איך פועלים לאותם, זה אני לא בטוח שאני יודע, אבל גם אם אני לא יודע, זה לא סותר את מה שאני כן יודע. לשנות שיטה זה רק עניין של גדולי הדור. וכל עוד שהם לא יחליטו, ואני לא מניח שהם יחליטו, והם לא מתייעצים איתי, אז בוודאי שלא זאת הדרך. עכשיו צריך לשבת ולמצוא דרך איך לעזור לכל אלה שצריכים לעזור. אבל ודאי צריך כל דבר לקחת בחשבון, שזה לא לשפוך את המים, את התינוק יחד עם המים. תודה רבה. וכאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. אני מאוד מודה לכל הצוות. אני מצטער שהייתי קצת קצר עם השואל האחרון, כי פשוט הנושאים באמת כואבים גם לו וגם לנו, אבל אי אפשר בגלל זה לא להגיד את ה... לא להימנע מליצור איזשהו מצג, כאילו אנחנו בהחלט צריכים לפעול אחרת ממה שגדולי הדור אומרים. תודה רבה, וכל טוב, והמשך שבוע טוב.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555.
אצילו, נתפס לי הגב.
תרמיל מציל,
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
הורים לילדים בגילאי 3 עד 12, כבר שמעתם על פטור מבידודים בזמן הלימודים? יש לנו חדשות טובות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. מעכשיו, אם ילדיכם נחשפו לחולה מאומת לקורונה בבית הספר ובגן, לא צריך להיבהל. זה פשוט. באותו השבוע, עורכים לילדים בדיקות PCR ואנטיגן, ומדווחים בכל בוקר למוסד החינוכי. התוצאות שליליות? הילדים חוזרים מדי יום לכיתה ולגן. כך יוכלו הילדים לצמצם פערים ולפגוש חברים. כדי שנוכל לאפשר לילדים רצף לימודי חברתי ורגשי, חיתמו עוד היום על הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. פרטים באתר משרד החינוך ובמוסדות החינוך.
בחשות לא חוסכים, מכפילים. עכשיו בקרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים. כשרות כפולה, גם בדץ וגם גלטון. חדש, קרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים, במסלול ההלכה המפוקח הלכתית בחשות בדץ העדה החרדית, מתעדר מעכשיו גם בחשרות גלטון. רוצים עוד פרטים? פנו לסוכן הביטוח או יתקשרו לקביעת פגישה פנסיונית ללא עלות. כוכבית 5684 שלוחה 1. האמור אינו תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני הניתן לידי בעל רישיון כדין.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
זה הזמן לספר את הסיפור שלה. הגיע הזמן לכתוב אותו. אם יש לך כישרון כתיבה, נרטיב, המרכז החרדי ההיברידי בשיתוף איגוד יוצרי הקולנוע בירושלים, מזמין אותך לקורס לכתיבה ותסריטאות. הקורס נמשך 3 חודשים, פעם בשבוע, וניתן ללמוד בזום מהבית. תעודת גמר למסיימות, הלימודים לנשים ובנות מגיל 18 ומעלה. להרשמה חייגי עכשיו, 03-758-7638, 03-758-7638.
הולכי רגל, שימו לב, ציר ירמיהו בירושלים מתחדש במסלול לתחבורה ציבורית משני הכיוונים. אנא שימו לב והקפידו לחצות רק במעברי החצייה וברמזור ירוק. במטץ, החצייה דורשת זהירות מיוחדת. מגישים משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועיריית ירושלים.
שלום, כאן אלי מהמוקד הלאומי קו החיים. במפעל שלכם עובדים ברעש מזיק ללא ציוד מגן? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבי 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
לשינה טובה ובריאה.
קר.
מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו להנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. קורס ITT מחזור ג' בהגשתו של דוקטור אמיר קוליק, מתחילים. הירשמו עוד היום בטלפון 0733-300-200 וייכנסו למחזור ג' המתחיל השבוע 0733-300-200. זו ההזדמנות האחרונה להרשמה למחזור ג' 0733-300-200.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
הנתונים מוכיחים, רוב הנפטרים בחודש ספטמבר אינם מחוסנים. 75% מהנפטרים מקורונה עד גיל 60 לא התחסנו כלל. להתחסן זה לציית לדעת תורה. להתחסן זה לשמור על הבריאות. להתחסן זה לסייע לכולנו לשמור על השגרה. להתחסן זה לחיות. לא להתחסן זה להמר על החיים שלכם. קבעו קבעו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, בכיכר הבימה בתל אביב.